ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
איזה זמן לא למדנו. יתר, אנחנו מתחילים מחצים. באמת הפעם שיחות הרב צבי יהודה? אז מילה וחצי של הקדמה. כשהייתי בשיעור א', באתי למרכז הרב, אז אמרו שיחה של הרב צבי יהודה במוצאי שבת, שאני דמיינתי, אני הולך, לא סיפרתי לכם על זה אף פעם, דמיינתי שאני עכשיו הולך, ובטח אני אבוא לאיזה מקום גדול, עם עצים, ויש שם הרבה אנשים, ואז להיום מסכים להקרים, ושיחות הרב צבי יהודה. אז לספר שיחות הרב צבי יהודה, אפילו לא היו חוברות. אבל ככה דמיינתי ככה, שהשיחה של הרב צבי יהודה. אז באנו לשם, מוצאי שבת. אז גיליתי איזה בבית שלו, יש כמה עשרות בסך הכל שנמצאים ומקשיבים, עומדים, רוב הציבור יושבים, אבל כמה עשרות היו. וזה חינוך שיטתי שמדור, מדור, זה מה שהוא בעצם היה עושה. הרב צבי יהודה כל השבוע הוא בעצם מתמסר ללמד את התורה של אביו. בעצם ביטל את כל חייו. כתב מי שפותר בספרים שהוא ערך של אבא שלו, נקיתנה בחרדותה בשיפולי דגלינתה לאדמור אדוני אבא זצל. אני אוחז בשולי הגלימה בזהירות ובחרדה לבאר את תורתו של אבא שלו. הוא בעצם מסר את חייו, בעצם ביטל את עצמו לטובת העניין של הוצאת כתבי הרב זצ"ל, להפצת תורתו, הפצת השיטה שלו. הוא בעצם הפך את השיטה של אבא שלו לדבר מעשי, הוא הוריד אותה לתוך המציאות. זה שהוא דאג לעריכת הספרים, זה שהוא היה המתרגם הישיר של התפיסות עולם שלו. היה לו משם, שקראו לו רב יוסי בניחי, כשאני הייתי והגעתי לישיבה במרכז הרב. נהגתי כמה פעמים, זכיתי לסעוד על שולחנו בשבת. היו באים בחורים מהישיבה לאכול, ומשם מי שהיה מבשל. תכתוב, תכתוב לרב, שהוא יכתוב, צריך לחלוב אותו, שהרב יכתוב. אז הוא פתח לי, אני זוכר, צעירותי, לא יודע באיזה שיעור זה היה, פתח לי את האיגרת שהרב זצ"ל כותב על, על הבן שלו, על הרב צבי יהודה, והוא היחיד המתרגל עימי בהבנת רעיונותיי. הרב צבי יהודה היה אז כדומני בן 16. זאת אומרת, הוא באמת ירד לעומק דעתו של אביו. הרב צבי יהודה בעצמו היה מדי של השעס, בבני, ירושלמי, ענק בתורה. לא בסיפורים, לא באמת. אני אמרתי גם שהייתי חצוף, הייתי בודק בספרים שלו. דרך את הארון, ארבעת חלקי שולחן ערוך מלאים הערות בכתב יד של עת נובע, צפוף. ארבעת חלקי שולחן ערוך, שעס מלא בהערות בכל השעס. היה מי שעבד אז קצת להוציא, יש טוב ראייה, הערות של הרב צבי יהודה בן היתר. והוא בעצם ביטל את כל כולו כדי להנחיל את תורת אבא שלו, להפוך אותה לתורה מעשית של דור הגאולה. הרב זצ"ל נפטר לפני מלחמת העולם השנייה, תרצ"ה, 1935, קמה מדינה, מרכז הרב קיימת עם 100 תלמידים, והפכה להיות זרם של עשרות ישיבות. הישיבה אחת, זה היה כיפות סרוגות אז, אבל תפיסת העולם של הרב היו כמה בודדים שלמדו בבית הרב, שמסתבר כולם ומכירים את המקום הקטן הזה, שם הייתה ישיבה. והרב צבי יהודה הפך את זה לנחלת הרבים. תמיד אני חושב על זה, שאמרתי את זה, היה לו מקום אחד שבו הוא הביע את עצמו. כל השיעורים שהוא נתן כל השבוע היו בספרים של אבא שלו. במוצאי שבת, זה השיחות שהפכו לימים על ידי הרב אבינר לשיחות הרב צבי יהודה. ושם בעצם הוא הביע את רעיונותיו, שהוא בעצמו היה בעל היקף עצום. מי שרוצה להבין מה זה הרב צבי יהודה, למשל לראות דבר קטן, שתמיד אני חושב שהוא דבר שמבטא את זה. אחרי השיעור, ייקח עולת ראייה בבית המדרש, יפתח עולת ראייה חלק ב'. מה זה עולת ראייה? סידור שלו. יש שני כרכים שהרב צבי יהודה הוציא, ובחלק ב' הוא כותב, מראה מקומות לדברים שהרב קוק כותב על הסידור. הוא פותח את זה. תראו מה יש שם. לא היה לו פרויקט השו"ת ולא אוצר החוכמה. ההיקף של הרב צבי יהודה הוא היה מדהים. זאת אומרת, הוא היה בעצם גם בניגלה וגם בניסטר, גם מקובל. הוא מקובל במובן של הבאבות, של לתת, לא יודע מה, כמיעות, אני לא יודע מה. זאת אומרת, יש תורת הסוד. הכיף שלו היה עצום. במוצאי שבת הוא מביע את עצמו. על מה מיוחד בעצם בשיחות האלה? צריך להבין, הוא התבטא בביטוי שהרב אבינר ערך בחלק א' בהתחלה, אולי גם פה, בחלק א', התבטא שזה דבר השם מתגלה אלינו מתוך פרשיות השבוע. זאת אומרת, בעצם, מה התורה מלמדת אותי למציאות שלנו? והרב צבי יהודה אחז בנושא אחד, עם ישראל המתחדש בארץ ישראל ותורת ישראל המתחדשת. וזה מה שהטריד אותו, לבנות עולם של תורה. כל שיחה, הרב צבי יהודה היה חותם, אני זכיתי לשמוע אותו 5 שנים, בסירוגין הייתי בצבא, כל תקופת ההסדר שלי, התחלתי בשיעור א', עברתי לישיבת הכותל, בסוף שיעור א' התגייסתי. המשכתי לבוא אליו, חוץ בתקופת הצבא של אז, כל הזמן, כמעט לא פספסתי. נפטר באדר, פורים של שיעורי שלו. וכל שיחה, השיחות כתובות אצלי, כתב יד, כל שיחה מסתיימת בחיזוק בלימוד תורה. אבל לא סתם, אלא המבט אל מה התורה שלנו צריכה לפעול מעם ישראל. תקראו את זה, תראו בשיחות, תראו. כל שיחה הוא הבין שהוא מעמיד דור של בניין התורה בארץ ישראל. היום זה באמת מה שנדרש עוד יותר, שעם ישראל, ברוך השם, נבנה בארץ, שזקוקים אנחנו, זה הקומה הרוחנית בתפיסה הגדולה של מרן הרב זצ"ל. אבל הרב צבי יהודה עוד נמצא קודם וקודם של התהוות של מציאות של יישוב יהודי גדול בארץ, ולכן הוא צריך לחזק גם את היישוב בארץ. וכשגוש אמונים קם, זה היה בבית של הרב צבי יהודה, בדירה ברחוב ואדי ה-30, דירת 2.5 חדרים קטנטנים, במטבח קטנטון, עמד לנפול, שהוא היה בערך קרוב לגיל 90, והוא היה בבית חולים, שקטו לו את הרגל, אז ניצלו את זה, ועשו לו מטבח חדש, ממדים של פעם, לא בממדים, ארונות פורמייקה, משהו, ציור, הכל היה אצלו כיסאות עץ, אלה של לפני 90, לפני 290 שנה. שולחן עץ ומיטת ברזל. סיפר לי יהודי שהלך לרב שטיינמן. נימדל לשנים ארוכות, לאהבתי בין חיים לחיים. אז הוא אומר, הוא בא אליו לבקש ברכה באיזשהו עניין. אז הוא אומר, נכנסתי לרב שטיינמן, הוא אומר, בית פשוט. הוא אומר, יושבים, הוא יושב על המיטה שלו, על הספסל או משהו כזה, ישבו שם שתי ראשי ישיבות, בעולם החרדי חיכיתי עד שהם יגמרו. יושבים על המיטה שלו, מיטת ברזל. איך אני ראיתי את הרב צבי, אותו בחור צעיר? פשטות, פשטות, פשטות. בית פשוט, שהרב צבי מבין שהוא צריך למידו, והשיחות שלו הן שיחות שבונות עולם. בונות עולם חינוכי של עם ישראל המתחדש בארץ ישראל, ותורה מתחדשת בארץ ישראל. הרב צבי יהודה הגדיר, מן הזמן אם למדתי קצת קובץ הראייה, מספדים שמאמרים שיצאו די קרוב לפטירת הרב זצ"ל. הרב צבי יהודה יש מאמר פותח, התורה גואלת. איך הוא התבטא ביחס לתורה של אבא שלו. שזה דבר שצריכים ללמוד פעם בפני עצמו, תורה גואלת. והוא ראה לנגד עיניו את המשימה, איך לחבר את התורה אל המציאות שלנו. ולכן השיחות שלו, זה לא שיחות של ברק. זה לא שיחות של וורטים. זה לא שיחות של פשטים. זה שיחות של תפיסת עולם. של תפיסת עולם. אני מראה לכם את זה, מי שהולך איתי, אני מראה את זה. לא תמיד אני מצליח. הרבה פעמים הראינו את זה. תפיסה, שיחות של מהלך, של תפיסת עולם, של חינוך להבנת עניינו של עם ישראל. זה כידוע, הבנת עניינו של עם ישראל, מוגדר על ידי הרב צבי יהודה בתחילת אורות, קודש קודשים. על הכוזרי כתבו תלמידי הגר"א שזה קודש קודשים. למה? יש הרבה להעמיק בזה, אבל במשפט אחד, עיסוק בענייניו של עם ישראל, בבניין המעשי של עם ישראל, זה קודש קודשים. לא נעריך כדי לבסס את העניין הזה, זה היום באורות הקודש. וזה העניין הזה של אחיזת עם ישראל בארץ ישראל, העניין של העיסוק בעם ישראל, זה בעצם בחינה של קודש קודשים. אפשר לנסות לזרום, אנחנו תמיד לומדים סדרה ב', אפשר לעשות את הכי לזרום השיחה, כפי הזמן, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד ולהתבונן מתוך הדברים שלו. אם נספיק, יש כאן את המהות של עם ישראל מתוך הפרשה. אמור, דבר השם המגיע אלינו השבת, פותח בסגנון מיוחד. אתם רואים, הנה דוגמה למה שדיברנו. דבר השם המגיע אלינו השבת. דבר השם, זאת האמירה של הקדוש ברוך הוא במציאות. איפה קודש הבריך הוא מתגלה במציאות? בתורה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך התורה. דבר השם, ציווי האלוקי, המבט האלוקי, מתוך התורה. פותח בסגנון מיוחד שכל הראשונים עומדים פה על הקושי הזה. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ופה יש כפילות מיותרת, ואמרת עליהם, היה צריך להיות כמיד הציווי שוינזרו מקודשי בני ישראל. הראשונים עומדים על השאלה מה זה ואמרת עליהם. אמור אומר רש"י ואמרת. למה הכפילות הזו? הגמרא אומרת, הגמרא ואומר רש"י, מסביר הרב צבי יהודה, זה לא מה שרש"י אומר. רש"י אומר להזהיר גדולים על הקטנים. אומר הרב צבי יהודה, אמור, ושוב אמור. עכשיו, זה פשט שלא. מה רש"י התכוון לומר להזהיר גדולים על הקטנים? אתה תגיד פעמיים, אתה תבין שאתה צריך לדבר אל הקטנים, וצריך לדבר אל הגדולים. למה זה משנה? א', מצד עצם האמירה. ב', הדיבור שמדברים אל צעירים, הדיבור שדברים מבוגרים, זה לא אותו דיבור. צריך לדבר בשפה אחרת, בכלים אחרים, כדי לאדם בן 80 ולאדם בן 15, נכון? ותזהיר אותם, להזהיר הגדולים על הקטנים. ביטוי זה שייך ליסוד ההדרכה החינוכית לכלל ישראל. הדרכה החינוכית לכלל ישראל, שצריך לדבר ולדבר ולהזהיר גדולים על הקטנים. הרב צבי יהודה בעצמו, כך היה החינוך שלו. הוא היה חוזר על דברים המון המון פעמים שהוא רצה להשריש אותם. אמור ושוב אמור ושוב אמור ושוב אמור, עד שדברים ייכנסו. וככה הוא ישריש דור, ככה קם עולם של תורה, ככה קם עולם של בניין הארץ, יישוב הארץ, יגוש אמונים, כולם, כולם, כולם מגיעים מכוחו. לא תופסים שכשקם דור מכינות למשל, חידוש של הדור שלנו, האחרון ממש, מאיפה זה בא? מכוחו. מי הקים את המכינה הראשונה? הרבי אליסדן. אני הקטן, הצעיר ממנו בעשר שנים, עמדתי תמיד, הרבה פעמים לידו, שהוא היה עומד יד הרב צבי יהודה וחולב כל מילה. איפה הוא קיבל את החינוך שלו? הרב צבי יהודה. מי נתן את התפיסת עולם? הרב צבי יהודה. דרך הדברים הקטנים שהוא דיבר עליהם וחזר עליהם, חינך וחינך וחינך. הדרכה החינוכית לכלל ישראל. כשאנו מתקרבים לסיום חומש ויקרא, שיזכר במה יסקינן. שימו לו שהוא מבט כללי. ויקרא אינו חומש מיוחד כמו במדבר, שהוא חומש מיוחד, בעל שם מיוחד, אצל חז"ל, חומש הפקודים, ויקרא, אין לו שם, אין לו מהות. ויקרא, אין לו שם, איזה מין בדיחה הזאת. זה ספר? זה שם של ספר? ויקרא? לא רגילים, נכון? לא שמים לב. רוב שרגילים, לא שמים לב. ויקרא זה שם של ספר? כשלמדנו את שמות, מי שזוכר את הסדרה, השיחות הראשונה של שמות, אז ביארנו למה המילה שמות, אלה שמות בני ישראל, מבטא את המהות של כל הספר. נוצרה מהות חדשה שלה מישראל, הרב צבי יהודה לימד אותנו. וזה ויקרא. במדבר זה מהות, חומש הפקודים. ספר ויקרא הוא באמת לא שום חידוש, הוא המשך של ספר שמות. מדוע המשך של ספר שמות? מה אתה אומר רבי? למה הוא המשך של ספר שמות? ויקרא.
עכשיו צריך לראות מה
זה
צריך לעשות.
אז גם במידר זה ככה, וגם דברים זה ככה, אם ככה. למה ויקרא הוא משך ספר שמות? זאת אומרת, אם תתרגל את הדברים שלך טיפה בינים אחרות, אז הפשט הוא כזה. אבל גם לא, אני חושב שצריך להרחיב טיפה יותר. לא נעריך. שמות עניינו, ספר שמות עניינו, גאולת עם ישראל. זה ספר הגאולה. והגאולה של עם ישראל זה השראת השכינה. כך למדנו אצל הרמב"ן, כך למדנו הרב צבי יהודה. השראת השכינה, זוהי השלמת הגאולה. והביטוי המעשי של השראת השכינה הוא בעבודת המשכן. ולא יכול משה לבוא אלוהי למועד בני כשכן עלה בענן. מסתיים בספר שמות כמדומן, נכון? השראת השכינה. בספר ויקרא הוא ההמשך. הוא וו החיבור, הוא השלמה של שמות. דיינו, מה תהיה עבודת המשכן של השראת השכינה? אין פה חידוש.
אבל בויקרא יש עוד דברים חוץ מהמשכן.
סליחה?
בויקרא יש עוד דברים חוץ מהעבודה של המשכן.
נכון, אבל זה עניינו המרכזי. תסתכל את ההקדמה של הרמב"ן לספר ויקרא. תראה איך הוא דן שם בספר ויקרא, מה עניינו. אבל זה עניין המרכזי, ספר ויקרא. ככה אני חושב שזה הפשט. זה סדרי הכהונה, זה סדרי עבודה. זה הקורבנות. זה פרשת אמור, זה פרשת הכהנים. אתה עוסקים בהרחקת ישראל מהטומאות בעם ישראל, ממחנה שכינה. כל הכל עוסק בעניין הזה. ואתה כל כך מתברר בסבב ויקרא, סליחה, הנה, עוד פעם מסביר. בתרומה תצווה מופיע הציווי של המשכן, ועשוי נמדי ושכנתי בתוכם, ואתה כל כך מתברר בסבב ויקרא, מה נעשה בתוך הבית? שלוש הפרשיות פרשינו סבב ויקרא, ויקרא עצר שמיני עוסקות בעניין הבית, מה שעושה בתוכו. וכוח מגיעים ליום השמיני, יום חנוכת הבית, על ידי בניין בית להשם בתוכנו, משתכלל את אחיזת השכינה בתוכנו. מה זה העניין של המקדש, של המשכן? השראת שכינה. ומתוך כך מופיע עניין כלל ישראל בכל שלמותו. מה העניין שלמותו של עם ישראל? השראת השכינה בישראל. אפשר לשים לב דבר הבא. שכינה היא כלל ישראל. מה זה? ערך הנשמתי של ישראל. זה מלמד אותנו מי זה הרב צבי יהודה, המשפט הזה. המשפט הזה מובן? כל מילה בו מובנת. אתה מובן? זה משפט קבלי. זאת אומרת, השכינה היא כלל ישראל. תסבירו לי, שכינה, לא יודע איך להסביר, השכינה, זה השכינה, נניח. היא כלל ישראל, הערך הנשמתי של ישראל. ננסה להסביר את הדברים טיפה. באדם יש גוף ונשמה. גם באומה יש גוף ונשמה. כל אדם מישראל יש לו בעצם שתי בחינות. יש לו את הבחינה החיצונית שלו שהוא פועל בה. לצורך העניין אני יכול להגיד, סתם זה לא נכון, אבל נגיד, כאילו לקחת דוגמה, דווקא בנה, הוא סנדלר, הוא פועל בעם ישראל בתיקון העליים. לא שזה לא נכון, וכדי, תפס משהו קיצוני שאומר, יכול להיות שהוא רופא, יכול להיות שהוא מהנדס, לא משנה. הוא פועל בידיים שלו, זה משהו חיצוני, הוא סנדלר, הוא מתקן העליים. זוהי המהות שלו? זה הביטוי המעשי של האישיות שלו. מנגד זה, לא נאחר, הביטוי המעשי של האישיות שלו זה מהנדס בעניין. הוא בונה בתים, פרויקטים בארץ ישראל. אבל בין הזמן נסעתי לאיזה ביקור רפואי, שמעתי באוטו שברדיו קול חי יש פינת הסרוגים. מבט אל הציבור הסרוג. ושם ראינו אחד מסדרות שהם בונים ב-22 מקומות בארץ. אבא שלו היה וסבא שלו, ממש מדהים. שאתה, מה אתה מרגיש? אומרים פה, הייתי אומר, הרבה דירות עומדות עוד, אבל בסוף הכל עם אחר. ארץ ישראל נבנה. ואתם יודעים מה זה לילד בית? איזה מרגש זה? אתה לא חשבתי על זה. לבנות. אז הוא קבלן, הוא סנדלר, הוא קבלן. זה המהות שלו? מה אתה רוצה להיות גדול קבלן? שתהיה גדול קבלן. זה הצד המעשי, הוא ביטוי של האישיות שלו, הביטוי המעשי של הנשמה שלו. בתוך תוכו ישנה נשמה, וכל אחד מבין את זה. הנשמה היא בעצם חלק ממכלול של נשמה גדול. כמו, למה דומה הדבר? דומה הדבר לתאים בגוף. משל יפה שראיתי להסביר את העניין באחד הספרים של תללי חיים. לברת היה שאנחנו מדברים פה כל כך הרבה, אבל במשל מאוד יפה. יש באדם תאים. אין סוף תאים בגוף האדם. מה התג שלעצמו? התג שלעצמו של תפקיד מינורי והפעלת גוף האדם. אבל התא המהות שלו העיקרית היא בחיבור לאין סוף תאים שיש, או משהו גבולי שיש בגוף האדם, מספר אסטרונומי של תאים. הם מתחברים למציאות אחת שזה האדם. אדם מישראל הוא הפרט. יש לו ביטוי אישי, חיצוני, פרטי, באישיות שלו, שהוא פועל בה, ויש לו ביטוי נשמתי, שהוא בעצם מבחינה מסוימת כמותה בגוף האדם, והגוף הזה זה כלל ישראל, זה כלל נשמות ישראל, וזה בעצם בונה את השכינה, כי השכינה היא כלל ישראל, הערך הנשמתי של ישראל. דיינו, השכינה שורה בלבבות ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכל יהודי הוא חתיכת גילוי שכינה בישראל, בעולם, במציאות הקוסמית הגדולה. תא שמגלה את שלמות היום שהדי-אן-אי התגלה, אז כל תא יש את הדי-אן-אי של כל הגוף. שלותה תכונות הגזע, כל תא הוא אדם, והוא מחובר בשלמות אחת של הופעה. הרב הינר מביא תמיד, הבאנו את זה פעם חדש שיחות, הבאתי את הרסיס הלילה הזה, הרב צודק, תראו גם בהערה חמש חצי שנייה אני גומר, פירוש שכינה, קטע קטן מרבי צדוק, מרסיס אלילה, פירוש שכינה הוא מידת השם יתברך, אומר רבי צדוק, שזה גם כן חסידות שהיא פנימיות התורה. ואנחנו מכירים את המושג, למה אמרתי שזה מושג כמובן בהתחלה? הרב חיים הקדוש מדבר על זה כמה פעמים בפירושו על התורה. הרב קוק באורות מדבר על המושג הזה שכינה כלל ישראל. רבי צדוק מסביר, שכינה הוא מידת השם יתברך שהוא שוכן בתוך לבבות בני ישראל. כמו שכתוב ושכנתי בתור בני ישראל, אני השם שוכן. עכשיו קבלה, לא יודע מה זה, והוא מידת המלכות, לא חשוב. זאת אומרת, השכינה זה אותה בחינה שמתגלה בתוך הנשמות של ישראל. אז אם ככה, אז בוא נעזור למשל, ופה נסיים נורי המקום לדיבורים שלך. הסנדלר, הקבלן, מה אמרנו? הוא, בביטוי המעשי, צריך לבטא את הנשמה שלו, שהיא חלק מהמכלול של עם ישראל. ואם הוא מבין מה זה עם ישראל, זאת אומרת, נכון, אני רוצה להיות קבלן, אבל הקבלנות זה תפיסת עולם אצלי, זה עבודת השם. מה אומרת שחנוך היה מייחד ייחודים, איננו כי לקח אותו אלוהים, פרשת בראשית. חנוך, אומרים חז"ל, תופר מנהלים היה, הוא מייחד ייחודים היה. לנו, הוא בולה עולם. רבי ישראל מסרב אומר, מה הייחודים שהוא עשה? זה היה דרך המוסר, יודעים? שהנעליים יהיו טובות, שמי שילך איתם יהיה לו נוח. ואל תחפש מחשבות גבוהות, תנועת המוסר. אל תחפש לי לעוף בשמיים. פרקטי, תעשה סנדל טוב לאדם. אבל גם שאתה מייחד ייחודים, הוא מבין שהוא בונה עולם. כמו אותו אחד שדיבר ברדיו הזה, זה הוא מיילד בניין, הוא מיילד בניין הארץ. עשרות מאות בניינים בכל הארץ, זה דבר יפה זה. אז מי שיש לו תפיסת עולם, אני חלק מעם ישראל, שמתחדש בארץ ישראל, שזה נשמת, שזה גילוי השכינה בעולם, ואני מוריד שכינה למציאות כי אני בונה בתים בארץ. אני מגלה את השכינה מופיעה על עם ישראל בארץ ישראל, המתחדש בארץ ישראל. בבקשה.
מה שהרב אמר לגבי שתי ההופעה בשני אופנים, זה קיים רק בישראל? זה ייחודי רק לעם ישראל?
כן, הנקודה הזאת היא של שכינה, היא שורה רק בישראל. נקודה של פנים וחוץ, יש גם בכל אדם, יש לו גוף ונשמה. אבל העניין הזה שנשמה שלי ושלך זו אותה נשמה, זה רק קיים בעם ישראל.
זה לא קיים בעם
ישראל? זה פלא. זאת אומרת, כל ישראל, אחים, ערבות, מה פתאום יש מושג של ערבות הדדית? יכול אדם לעשות קידוש בשביל השני. איפה בא המושג הזה של ערבות הדדית? בעומק, כי זו נשמה אחת, אותו ירושלמי, אותו אדם שקודח באונייה, תחתי אני קודח, כל האונייה זה עם ישראל אחד. או משל אחר שנתנו חז"ל, שעם ישראל הוא כמו שה. שה זה בהמה מאוד רגישה. אתה לוחץ פה, כואב לו פה. זה לא איזה פיל גדול, חצים לו על הרגל, לא מזיז לו בחדק. זה הכבס, רך, הדין.
אבל לכל האומה בעצם יש נשמה עליו.
סליחה? זה מה שאמרתי, עוד פעם אמרתי. נשמה לכל האומה?
לא, לכל אומה יש נשמה בעצם.
מי אמר לך? אתה יודע. אם יש לך ידיעה כזאת, אני לא יודע, אני גם לא יודע להגיד לך, אבל לא חושב. מה שלימדו אותי בספרים, זה של עם ישראל, מה שגילו לנו חז"ל, זה של עם ישראל יש נשמה. נשמה אחת כללית, שלה קוראים באורח החיים הקדוש, שכינה, רבי צדוק, נשמת ישראל. נשמת ישראל, שמעת את המושג? נשמת ישראל. נשמת ישראל, זה דבר שקיים. מה פתאום להגיד שכל האמריקאים זה נשמה אחת? זה נכון שיש להם, או, זהו, יפה, הקדמת אותי. זה נכון שכתוב בדניאל, הנה שר מלכות אדום יוצא לקראתי. לא זוכר אם זה הפסוק, שיש שר, יש מזל, יש משהו שמלווה את האומה הזאת. אבל ההשגחה היא כללית על העם, לא כמו עם ישראל שכל אחד יש לו השגחה פרטית, כחלק מן המכלול.
זו מערכת אצלם, זו מערכת חיצונית בלבד. השותפות הזאת.
נכון, זאת אומרת, יש 70 אומות ויש להם שר, אני בכוונה אמרתי, זה לא רוצה לגלוש לזה, כן. זה השגחה כללית, מה שנקרא בספרים. זה יש עם, צריך לקיים את העם הזה. אבל דעם ישראל, כל אחד בכל פרט שלו. הרמח"ל אומר, לדעת תבונות, שלעתיד לבוא, יש לי דבר מדהים, לעתיד לבוא, יפרוס השם את השמלה. וזה בפירוש הפסוק, בסוף קהלת. איך הפסוק שם? איך נגמר קהלת? חשבתם וראיתם בין... לא זוכר, שם התרגום יונתן, התרגום יונתן אומר, זה בעצם שזה יהיה הגילוי של העתיד לבוא. כל מעשה קטן, להתחבר, זה דעת תבונות. לעתיד לבוא יתגלה, איך המעשים הפרטיים שלי כאדם פרטי מחוברים אל המעשים של הסבא של חננאל לפני 100 שנה ולדורות לפני 1,000 שנה. זה ערג אחד של הופעה של השם בעולם, של ההיסטוריה הישראלית. זה משהו שאי אפשר, אי אפשר לתפוס בכלל. כי הכל יחידה אחת. הרב ציודה, התקופה שאני הסתובבתי לידו, אז התחילו המאבק על ארץ ישראל, המשיך המאבק על המאבק על דרך הדיפלומטיה, דרך השלום. הייתי בשורה לפגיע סעדת לארץ. הרב ציודה היה מוציא כל מיני קרוזים. ואז הוא אמר, אין זכות לשום ראש ממשלה לוותר על חלק מארץ ישראל. מדוע? ארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל לדורותיו. היא לא שייכת, מי אתה שתגיד? עכשיו קיבלת מנדט על עם ישראל. אתה יכול לקחת את הרכוש של הסבא שלי? גם הסבא שלי והסבא של הסבא שלי, גם יש להם בעלות בארץ. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לדורותיו. מה פתאום? כי זה נשמה, מכלול אחד גדול של נשמת ישראל. נחזור לעניין שלנו. הרחנו יותר מדי. אמרנו, מתוך כך מופיע, בעניין כלל לישראל בכל שלמותו. מה זה ספר הגאולה? אמרנו מקודם, השראת שכינה. כך אומר הרמב״ם מתחילת ספר שמות. ולא נשלמה הגאולה עד שהופיע השכינה במשכן. מה זה הופיע השכינה במשכן? אמרנו, אבי צדוק ושכנתי בתוכם. שכינה היא כלל ישראל. הערך הנשמתי של ישראל כאומה, כגוף אחד גדול, בעל תאים רבים, משל נפלא המשל הזה, כדי לקבל את סליחה, את ההבנה הזאת. אמנם בינתיים פורץ משבר. לאיזה משבר הוא מתכוון? ביום השראת השכינה, ראש חודש ניסן. דבר נורא והיום. אבל גם משבר זה הוא בתוך כלל ישראל. נדב אביהו, תאר לך, עשה משהו, אם אתה מדמיין את זה, נגיד, לא רוצה שלא יעלה ולא יבוא, נגיד בטקס יום הזיכרון, זה הזמן המרכזי של מדינת ישראל. לא רוצה להמשיך את המשל. אבל נראה לעצמנו, שיש איזה זמן מרכזי, שעושים איזה חגיגה גדולה, וזה וזה, ופתאום, באמצע, בשיא החגיגה, אתם יודעים איזה תאור, היה איזה משהו טקס, נפל מגדל, תאורה, נכון? זה נורא והיום, כולם רואים. כל העולם מחכה ליום הזה של השרת שכינה, של א' ניסן הזה. אמנדה אמר של א' ניסן. כל העולם מחכה ליום הזה. השרה התראות נתן אותו היום. ושמגיע היום הזה, פתאום, הנשיא, ראש הממשלה, משה ואהרון, משפחת המלכות, שני הבנים, בתוך כל החגיגה הגדולה הזאת, פתאום מתים. זה קשה לתפוס את העניין הזה. ואהרון מתנהג כמו שהוא מתנהג, והחגיגה ממשיכה. אז בוח אומר, סאום, תוציאו אותם. נורא והיום, משבר נוראי. משבר זה סוגיה, זה גם בהמשך כאן. עד מחציתה הראשונה של שמיני, כל כללי מאוד. משכן, מקדש, בית השם ובית ישראל. מתוך הכלל, מגיעים להתפרטות. מתחיל חלק גדול של תורה, העוסק בעניינים אישיים פרטיים, והמתחיל בחיי הנכד. הוא מבט לסבב היקרא. הוא לא אומר וורטים. הוא אומר, בוא תסתכל מבט כללי. תתרגל לראות בצורה כללית דברים. הייתי אומר בחריפות, אל תפריד את יום השואה מיום העצמאות. ואל תפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות. אתה מקבל חינוך
למבט גדול.
אל תסתכל על דברים בצורה מינורית. תגיד, תפסתי נקודה. תסתכל על תהליך. זה המבט של הרב צבי יהודה. ספר ויקרא. אז עסקנו בעניין הכללי, ופתאום מגיעים להדרכות פרטיות. מה אוכלים? כשר, לא כשר. אדם נמצא בעולם הזה בגוף, יש בו כורח של אכילה. לכן מופיעה הדרכה אלוהית לגבי סידור חיי אדם מישראל הנורמלי. למה? מה פתאום צריך את זה? הם מדברים על השראת שכינה. נו, כמה זה יפה, תגידו. פשוט, האכילה שלי, האכילה שלך, העניינים הפרטיים שלך, אצל יהודי, סינים גדולים מאוד. תמיד היא הולכת לגרר ברכת המזון, זה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. זה מה שדיברנו לפני 10 דקות. העניינים הפרטיים של אדם מישראל, יש להם ערך כללי. אם הוא אוכל בקדושה, הוא מחבר את השכינה יותר לשם ייחוד, חיבור. קודש הבריחו ושכינתי. השכינה שלו, זה מה שקרה פה מלכות, שנמצאת בתוך עם ישראל, מתחברת אל הקדוש ברוך הוא, שזה גם שם אחר בעולם המושגים, הטרמינולוגיה הקבלית. זה אדם מישראל. כל פרט שלנו הוא גדול. לכם מופיעה הדרכה האלוהית לגבי סידור חיי אדם מישראל הנורמלי והבריא ביחס לגופו. קודש הבריחו ואורייתא מקיפים את כל מצבים של חיי אדם. אתם שומעים איזה חינוך יש פה? כן, הרב צבי יהודה אמר, אומר רבי יהודי, אתה קם בבוקר, אתה קם מהמיטה עם הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שזה עוד בהמה קמה? הלל הולך להתרחץ, אומר, אני מפאר את השכינה, אמר במסכת שבת. אני צלם אלוקים, אני מצחצח שיניים בבוקר, זה עבודת השם. אני נוטה לי ידיים? את מי זה מעניין אם אני טול שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין? או אני טול 3-3, את מי זה מעניין? מעניין מאוד. הגוף שלך זה מקום להשראת שכינה, הוא תא מתוך המכלול הקדוש של עם ישראל. הוא שכינה בישראל. קודש הבריחו ואורייתא, הקדוש ברוך הוא, הגילוי האלוקי במציאות והתורה מקיפים את מצבים של כל אדם. וזה מה שאתה אומרת, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. כאן מתחילים מסכת ברכות, זה המשנה השנייה, הראשונה והשנייה. עסוק בקבלת עול מלכות שמיים, אולי בעמידה, אולי בשכיבה, אולי בזה, בזמן, בבוקר, בערב, בכל המצבים של החיים, אמרה בדף י' כבר אני חושב בסך נכון, עסוק בתורה, עסוק במציאות, עסוק במלאכת השם, בכל הדרכים שבהם אתה נמצא בהם. הביטוי של הליכה, השכיבה, בשוכבך ובקומך, אמרה תגדיר שם לרשות ובמצווה. פירוש הדבר, תכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך כל מציאות החיים שלך. השכינה קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו. הגילוי האלוקי בעולם הוא נעשה דרכנו. אבל גם מצבים שונים שאינם כל כך בריאים ומוארים מדי הדרכת השם. רגע, רגע, יש בעולם קלקולים, מצבים לא נורמליים, שונים הוא קרא לזה. לכן פרשת עזריה מתחילה מצבים נורמליים של ידע, שזה עניין לא רגיל בסדרתי של יום יום, ועוברת למצבים של גבול בריאות, חולי, שזווים וזוות, ומגיע לעניין מצורה שהוא לגמרי לא בריא. עכשיו פה יש דבר מאוד מעניין, מאוד מעניין. יש לי מהשעון, כי אני מצד הכלל, יש לי חושב שגדלה קצת לתפוס, אבל פי כן נלך פה עם דבר שאף לא רואים. ראש לכל המחלות היא מחלת המצורה. התורה עוברת לדבר על סידורים של סילוק שכינה, מצבים שמרחיקים שכינה. מצורה יוצא משלוש מחנות, הוא מתרחק מהשכינה, הוא מרחיק שכינה מישראל, אז הוא לא יכול להיות במחנה ישראל. ראש לכל המחלות היא מחלת המצורה, מוציא שם רע, שהיא ריקבון, איזה ביטוי, ריקבון בעצם המציאות של האדם המדבר. פירוש הדבר, המהות של האדם זה אדם המדבר, והיא אדם לרוח ממעללה. שיא החשיבות שבאדם, זה עניין הדיבור שנמצא באדם. ואדם פגם, עשה רקב בדיבור, ריקבון במציאות של האדם מדבר. לכן, את המחלה הזו צריך לרפא על פי מומחיות ביוחדת של התורה, על ידי הכהן. פלא, למה כהן צריך לבוא לראות את הבית? את הנגעים, מה, כהן הוא קבלן? כהן הוא צבאי? כי הגוזרי לימד אותנו והרמב"ם לימד אותנו שבהיות ישראל שלמים מבחינה רוחנית, הם ישבו על אדמתם והארץ יפה והכל פורח ויש גשם והכנרת מלאה ולא רואים את השיחים את אמצע הכנרת ממי שנוסע על הכביש והכל יפה, כי אם יש שכינה, אומר הרמב"ן, אומר הגוזרי, זה מופיע במציאות הארצית של ישראל, והבתים יפים והאדם יפה ואין לו פצעים ואין לו נגעים וכל המציאות נפלאה, הכל מושלם. אבל כשיש חטאים, יש פגימה. במה הפגיעה הראשית? לשון הרע. זה פגיעה בחיבור הזה שבין התאים. הוא מוציא שם רע, הוא פוגע באדם אחר, הוא פוגע בעניין המהותי הזה של עם ישראל, שזה החיבור בין התאים, שזה גוף אחד גדול, שזה השראת שכינה. המצורע פוגע בהשראת שכינה בישראל. הוא מרחיק בן אדם לחברו. לא סתם חרב הבית על ידי שנאת חינם, לשון הרע, אומר חפץ חיים. לא סתם הרב צבי יהודה מזהיר על שמירת הלשון, חינך דור שלם, יש בישיבות סדר מ-1 עד 1:20, שמירת הלשון. די, כמה אפשר לומר שמירת הלשון? זה סדר השראת שכינה בישראל. דיבור קדוש זה השראת שכינה בישראל, דיבור מרחיק שכינה מישראל. אנחנו יודעים כמה זה לא פשוט, גם אנחנו יודעים את הכל. לכן צריך כהן, כי זה הבריאות הרוחנית של עם ישראל. יש מצבים שבהם ראוי לאדם לדבר, יש מצבים שבהם ראוי לשתוק. יש מילתא דבדיחותא, תראו מעניין הרב צבי יהודה, מעניין, תראו הרבי מרדכי סלונימר שבא, מי זה? לא יודע. שבא אליו אישה ואמרה לו, בני הוא בחור בריא בכל דבר, אבל הוא אינו מדבר. אני מבקשת מהרב שייתן לו ברכה ושיופיע אצלו כוח הדיבור. כמובן שהוא סיפר את זה כמה וכמה פעמים, הרב הרגיש שיש בזה קושי והיא מתעכב מלעשות דבר. האישה הפצירה בו עוד ועוד, הוא הלכה להתעכר. מכיוון שהאישה לא הייתה מוכנה ללכת אליהם, כן ישו עם בני הכוח הדיבור. פנה מבט חריף אל הנער ואמר לו, ילד, אם רצונך לומר דבר, אנא אמור, אם רק כל כך רוצה בכך. נחשי מה הוא אמר, מי שקרא את ההמשך? נפלט, נפתח פיו של הנער, הוא פלט, אני ממזר. אמר לה הרב, אמרתי לך שלא כדאי שיפתח את פיו. למה הוא סיפר את הסיפור הזה? לא יודע, הוא קורא וכמה פעמים סיפר אותו. להראות כוחו של הדיבור ואת כוחה של השתיקה. הקדוש ברוך הוא סתם לו את הפה. כוח הדיבור. יש ספר. ברך לי השם שלו. הילד, שיחת הילד. עם דני הרב זוסמן זצ"ל, שהיה גם מקובל, תלמידו הגדול של הרב חרל"פ, תלמידו הגדול של הרב קוק. הספר, ראיתי אותו פעם, רכשתי אותו במוריה, שבוא אליי הביתה בהזדמנות שיבקש לרגע. משהו פלא פלאים. הילד שלא דיבר, פתח את הפיו והתחיל להגיד נבואות, שם יש נבואות, 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 שנחיתם. יש דברים שהשם לוקח את הדיבור, סותם. למה הוא סיפר רב צבי יהודה את הדבר הזה? אינני יודע. הוא רצה לחנך משהו בסיפור הזה. יש מצבים בחיים שבהם כדאי לאדם לדבר, כדאי לו לבריאות ולחברה. יש מצבים שעדיף שלא ידבר. נשוב לסדר הפרשיות. כדברי המהר"ל, שלא רק בדברים הטבעיים יש סדר, אלא גם בדברים הניסיים האלוהים השלמים. זה יסוד שהוא היה חוזר אליו הרבה, גבורות השם. מי שלמד קצת בבין הזמן עם גבורות השם, שלוש הקדמות שם. המהר"ל מחדש, יש סדר בניסים. זאת אומרת, העולם לא איזשהו התנהלות, שעכשיו בא פתאום נשיא איראן מחליט שרוצה לייצר פצצת אטום. בעיה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא עושה נס, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ופתאום אמריקה תוקפת את איראן, ויצא נס, כי ביבי לחץ על נתניהו ולא נתן לו לישון. לחץ, 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 אז אובמה אמר בוא נתקוף. זה לא יהיה, תדעו. נס. המהר"ל אומר, העולם זה לא רצף טעויות. העולם זה הנהגה האלוקית מבריאת העולם ועד סוף העולם. הכל מסודר. נדמה לנו שנס זה איזשהו ביטוי אלוקי שפתאום מישהו נהג לא קשורה והיה נס והוא אף מהאוטו ולא קרה לו כלום. לא. זה הכל מכוון. כמובן, סדר המתאים לערכם האלוהי של החיים. זאת אומרת, הסדר זאת הנהגה האלוקית. אז מילא, אם נחזור לעניין שלנו, לפחות לפחות נגמור את הסעיף הזה, לפחות שבו עוד הייתי רוצה את הסעיף הבא, שזה, תראו את הנושאים, אז תבינו. סדר המתאים לערכם האלוהי, אחרי חינוכנו, בסדר חיינו, הידי בורא עולם, יוצר האדם, מגיעים לחמות קדושים, שלפעמים מחוברות, לידה מסוימת ראוי שתהיה למחוברות, לעניין הראיות המשותף בהם. אז הרעה להראיות מופיעה בפרשת החרמות, ומתוך כך העונש בפרשת קדושים, על פי הכאלה נושאים על המין, כאלה הם כמזהירים. כמו פרשת משפטים, כמו פרשת קדושים, יש לנו ריבוי גדול, שיצאו לדן למקום, לדן לחברו, שכולם התפרטו את העניין היסודי, קדושים תהיו. מתוך כך, מגיעים לפרשתנו, לקראת סיום ספר ויקרא, פרשיות באר וחוקותיי. אחרי השלמת בניין בית ישראל, עד התפרטות המצוות, חוזרים עוד פעם לסגור, כלל ופרט וכלל, חוזרים אל הכלליות הגדולה של כי תבואו אל הארץ, שמיטה ויובל, כלליות המקפת את כל כלל ישראל. היום בלילה מתחילים פה תכף שירו של הרב מורי. אמרנו היום שנעשה תוכנית סוף שבוע. מי שיהיה רציני, ירוויח, מי שירצה, יחפש את עצמו בתוך הזמן. השמיטה זו שבת הארץ. השמיטה זו הופעה אלוקית בתוך המציאות. הופעה ניסית בתוך המציאות שמראה את עניינו של עם ישראל בארץ ישראל. השמיטה דאורייתא, ציוויתי את ברכתי, זה משהו פעילי. אז התורה בעצם אומרת לנו, אני עכשיו, אנחנו עוסקים בויקרא, הוא תפל, הוא תפל לשמות, עניינו השראת שכינה, בעצם שמות בראשית בריאת העולם, שמות בניית עם ישראל, וגאולת עם ישראל, ומה זה גאולה השראת שכינה? אז גמרנו, אפשר לעצור את התורה כאן, שכינה שורה בישראל. והסבב ויקרא אומר, רגע, מה הסדר של השראת שכינה? זה לא השראת שכינה של מלאכים, השראת שכינה היא על אנשים, ואנשים יש גם לפעמים שמדברים לשון הרע. אז איך תהיה השראת שכינה על עם שבו יש לשון הרע? אז ניכנס לפרטים, אבל סוגרים את זה לשמות פרשת בהר, השמיטה, סוגרים את השמות, אומר רב צבי יהודה, חוזרים לכלליות הגדולה. איזה? של החזרה אל הארץ. שמיטה ויובל, כלליות המקפת את כל כלל ישראל בארץ ישראל. אין שמיטה בארצות הברית. בזה נגמר הבירור של המהות של ישראל. שימו לב, פה עלינו עוד קומה. מה הבירור של המהות של עם ישראל? השראת שכינה על עם בארץ ישראל שחי חיים טבעיים, יש לו שנה של יציאה מן החיים הטבעיים, שם הכל נעצר, שבת הארץ. סוד שבת הארץ שהרמב"ם מדבר בפרשת בהר. אז בעצם, אם ככה, גמרנו את התורה. מה צריך במדבר? מה צריך במדבר? אני ארוץ כתמים כדי לפחות את התמונה, לפחות את זה. אתה כל כך מגיע לחומש במדבר. תפסנו השבוע שיחה ממש קלית שהוא עשה לנו סדר. הופעת השכינה באמור על הכהנים היא פחת מתוך מכלול. בראשית, אבות, שמות, גאולה, שכינה, ג' היישום של השכרת שכינה. אז מה זה במדבר? מה זה? היה לו יסוד גדול, שהוא הכנה גדולה ליום העצמאות, אבל כבר לא מספיק. מתוך כך מגיעים אל חומש במדבר, שהוא חלק מיוחד של דבר השם, בעל שם מיוחד, חומש של פקודים. עניינו המיוחד הוא האדם בדרך. לא נספיק להרחיב, אבל בעזרת השמות הוא חוזר על היסוד הזה הרבה. במדבר, בעולם הזה אדם נמצא במצבים שונים. שוב, מסכת ברכות, גילוי שכינה, שיפתחה בביתך, ולכתך בדרך, ותורת השם מהירה את כל נתיבות חיינו על כל חילוקי גוונים. יש להבחין בשני מצבים מבני אדם. יש אדם שבבית, מצבים נורמליים של החיים, ויש אדם שבדרך. חלקים שבין אדם ער, לאדם ישן. למשל, בירורים, ואין צורך להרחיב לקחת את הדיבור. אמנם, אדם הוא עד לעולם, אבל כמה למדו לשנה בזמן חורף, בין ער בין ישן. אבל בכל זאת יש את זה בין אדם ער לישן, שהרי אדם ער מופיע במצב של שלמות כוחותיו וגילוי חיוניות ביותר, גדול מאשר אדם ישן. כמו כן, יש הבחנה בין אדם, הוא רוצה להראות מצבים בחיי אדם. כמו כן, יש הבחנה בין אדם שבבית, בחיים הנורמליים, בין אדם שבצבא, שבדרך, ובין הזמנים, בחיים, בביתו. קירות הבית מגינים עליו, דעתו מיושבת, מאשר כי בדרך, מחוץ ליישוב, ובצבא, הוא לא נמצא ליד הרבה בצד. יש סכנות ויש צורך בתפילת הדרך. אבל אם כי עמך מקור חיים, מה, שם השם לא נמצא? מה, בדרך, בצבא השם לא נמצא? נכון שהוא נמצא, אוהב. וההדרכה האלוהית כוללת את שני המצבים היסודיים האלה, קביעות, שזה בית, והראיות של דרך. כמו כן, הדרכת כלל ישראל כוללת את הספרים שמות ועיקרא, שבהם מופיע קביעות שמה שדיברנו היום ושכנתי בתוכם במבט הכללי הזה. ספר במדבר זה הספר של מדינת ישראל. ספר במדבר, ספר הדרך. הדרך אל הגאולה, מיום השואה ליום העצמאות. זה לא הולך חלק. בדרך יש שודדים, יש חיות רעות. ומתפילת הדרך, בדרך יש רחמנא ליצלן תאונות דרכים. הדרך היא לא החיים היציבים הפשוטים. והדרך, הוא ילמד אותנו יותר מאוחר, של עם ישראל מסיני, מהשראת השכינה במשכן, לארץ ישראל, היא עוברת דרך המדבר, דרך סיבוכים, דרך, היא לא הולכת בצורה חלקה. זה לא שבתש"ח הוקמה המדינה, ומיד אחרי זה, אומרים, יחי אדוננו המלך המשיח, לא ילמבו את, ויש גאולה, והכל טוב. כמו שהיו כאלה שדמיינו, ושזה לא יסתדר להם, אמרו, זה לא זה. לא. קיבלנו שיחות הרב צבי יהודה. יש דרך. מהמדבר לירושלים, ממצרים לירושלים. זה משברים. זה דרך. כי בעולם הזה, רוב החיים הם בדרך. בבית אדם נמצא קצת זמן. רוב החיים שלו נמצא בדרך. וכך גם האומה. ספר במדבר, ספר הדרך שבו פרשיות נוראות של משברים, מרגלים, קורח. קיימים שני חלקי תורה כנגד שני חלקי חיים של האדם הציבורי. שמות ויקרא, השראת שכינה, בנורמלי, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, בבית, במדבר, בדרך. מה בדרך? השראת שכינה בדרך. השראת שכינה? קורח. מרד במנהיג, נורא ביום המראה אחר הבוקר, מראה אחר השכינה. כן, אבל אנחנו מתבודדים לפרשה הזאת. טוב, נעצור כאן. פה הוא סגר בשני הדברים, ונשאיר לכם לשיעורי בית. איך הוא סגר עכשיו בשני הקטעים הבאים, כל המכלול הזה, אבל אנחנו לא תמיד מספיקים, אנחנו, ודה לי אומר, אנחנו זורמים עם הדברים. מספיקים את זה, פעם מספיקים עוד. לא קבענו שלוש, יש שמלמדים שיחות הרב צבי יהודה, שעתיים וחצי, שלוש, עד זה נגמר, יש מקומות כאלה. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.